אנחנו רוצים ללמוד קטע מהגדה על סוד המרור. מה הסוד שאנחנו אוכלים מרור בהג הקדוש הזה בליל הסדר? אז אנחנו כדרכנו תמיד פותחים במקום בפסוק, הפעם אנחנו נפתח בהגדה ונראה יחד את הקטע של המרור. הלא במשנה כתוב במסכת פסחים בדף קט"ז, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. היום אנחנו נלמד את הקטע של המרור. מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה, על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. הגמרא דנה על הסוגיה הזו במסכת פסחים בדף קט"ז, כאשר אנחנו אומרים את הקטעים האלה של פסח, מצה ומרור. הגמרא אומרת, כאשר אומר את המצה והמרור, אמר רבה במסכת פסחים דף קט"ז עמוד ב', מצה צריך להגביה ומרור צריך להגביה, צריכים להגביה את המצה. אז איזה מצה אנחנו מגביעים? זה מחלוקת בפוסקים, האם מגביעים את המצה העליונה או מגביעים את המצה החצויה. רוב בני ספרד נוהגים להגביה את המצה העליונה. למה? כי כבר את המצה החצויה הגבנו בהלך מעניה. וגם במה שאדם פוגע הראשון, בזה הוא חוזר. וגם המצה העליונה היא כנגד כהן, המצה השנייה כנגד לוי, המצה השלישית כנגד ישראל. לכן מגביעים את המצה העליונה. יש אמנם גם מבני ספרד שפוסקים כמו הרמה בסימן תו עין ג' סעיף ז', וככה כותב מפורש בעל הכנסת הגדולה בספרו פסח מעובין בעותר סמך ב', שמגביע את המצה החצויה שהיא כלחם עוני. אבל רוב בני ספרד נוהגים, כמו שכותב רבינו יוסף חיים בשנה ראשונה בבן איש חי בפרשת צו, אות למד ג', שלוקחים את המצה העליונה, ומה הסיבה לחיבוב מצווה. יש בזה עניין של חיבוב מצווה, כך כותב הרשב"ם. שלמה אנחנו מגביעים את המצה? כדי להראות אותה לכולם לחיבוב מצווה. מי מראה את המצה? אותו דבר, מי מגביע את המרור? גם בזה, בשולחן ערוך משמע, שמספיק הבעל הבית שעורך את הסדר, שהוא יגביע לכולם. אבל יש במאירי, שהמאירי כותב, שכל המסובין הם יגביעו, אבל אין לכולם כערה. בשלמה עם כל אחד יש כערה לפניו. אומר המאירי, קודם כל ראש השולחן, עורך הסדר הוא מגביע, ואחר כך כולם גם כן מגביעים. טוב, אפשר שאחד יגביע ויצטרפו איתו. אז זאת אומרת, מפורש ברשב"ם בפסחים בדף קט"ז עמוד ב', שלמה מגביעים את המצה ולמה מגביעים את המרור, הטעם הוא בשביל להראות אותה למסובים, לחבב עליהם. מה זה מחבב? זה מחבב זה שאנחנו מראים שעכשיו הולכים לאכול עוד מעט את המצה. אנחנו מחבבים שעכשיו הולכים לאכול את המרור. זה הפשטות. אבל עוד מעט שנראה את הטעמים, למה אוכלים את המרור, אז אנחנו נבין הרבה יותר טוב למה דווקא מגביעים את המצה. רבנו דוד אבודרם כותב בפירושו להגדה, באמת זה אחד מהמפרשים ורבותינו הראשונים שביארו היטב את כל ההגדה. ההגדה שלנו משופעת בפירושים על גבי פירושים מרבותינו הראשונים, ריבן יקר והרוקח והבודרם ושיבולי הלקט, הרעבן, כל הראשונים כמעט כולם נגעו לא רק בסדר ההגדה, אלא בכתיבת פירוש על ההגדה. ולמה? כי היות ובליל פסח אנחנו מצווים לספר בסיפור יציאת מצרים ולהבין את מה שאנחנו קוראים, לכן הראשונים טרחו לכתוב על העניין הזה של סיפור יציאת מצרים, לפרש ממש כל מילה בהגדה. אומר רבי דוד אבודרהם, הטעם שאנחנו מגביעים את המצה הוא שונה מהטעם שאנחנו מגביעים את המרור. הטעם שמגביעים את המצה זה זכר לחירות. הטעם שאנחנו מגביעים את המרור זה לעורר את הזיכרון של השעיבוד. למה אנחנו צריכים לעשות ולעורר את הזיכרון של השעיבוד? גם בשביל שאנחנו נבין את מה שעם ישראל סבל שם, וגם ובעיקר על ידי כמה שאנחנו יותר נבין כמה עם ישראל סבל, ככה אנחנו יותר נודה לקדוש ברוך הוא. לכן כשאתה אומר מרור זה על שם וימררו את חייהם, על שך הקדוש כותב, הם מררו את חייהם לא רק בגשמיות, אלא הם מררו את חייהם ברוחניות, שנתנו לעם ישראל ושאבדו אותם בעבודה זרה. אמנם עם ישראל עבדו עבודה זרה באונס, אבל המדרש רבה כותב, אפילו ברית מילה הפרו מהם, לא נתנו להם לקיים מצוות ברית מילה. לכן אנחנו מראים את המרור זכר לשאבוד. למה אנחנו עושים זיכרון לשאיבוד? כי חייב אדם להראות את עצמו, להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא ממצרים. לכן על ידי שאנחנו מרגישים את קושי השאיבוד, ואנחנו יודעים את המרור שאוכלים אותו זכר לשאיבוד, ממילא אנחנו נודה ונעלל ונשבח את הקדוש ברוך הוא. בשיבולי הלקט, רבנו צדקיהו הרופא כותב בסדר הפסח שלו, אומר טעם אחר. אומר כתוב הרי במחילתא, ואנחנו אומרים את זה בהגדה, והגדת לבנך ביום ההוא למור. מה זה והגלת לבנך ולמור בעבור זה? אומר המדרש, אומר המחילת, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אז לכן, מה זה מונחים לפניך? אם הם נמצאים מונחים לפניך, אז לא, לא מספיק שהם יהיו מונחים לפניך על השולחן, אלא אתה מגביה אותם. זאת אומרת, טעם ההגבהה זה בשביל להראות, הנה אנחנו רואים את ההגדה על ידי על המצה, אומרים את ההגדה על המרור, ככה. מסביר בשיבולי הלקט. למה באמת אוכלים קודם כל את המצה ואחר כך את המרור? לכאורה, ההפך הוא הנכון היה צריך להיות. קודם כל לעשות זיכרון לשעיבוד, שזה המרור, מתחיל בגנות ואחר כך מסיים בשבח. ואחר כך היינו צריכים לבוא ולאכול את המצה. תקף גם ניגע בדבר הזה. אבל לפני שניכנס לעומק הביאורים הנפלאים שיש לנו כאן בהגדה על הקטע הזה של המרור, היום אני רוצה לדבר מעזרת השם. אנחנו נקדים ונאמר שהוספתי בזה טעם יפה. למה? באמת, לדעת רוב הפוסקים שאומרים, לא כמו הרמה והפסח מעובין, שמגביעים במצה, מגביעים את המצה העליונה, ולא את המצה התחתונה, הטעם הוא פשוט, לא את המצה האמצעית, הטעם הוא פשוט. דון יצחק אברבנל כותב על הקושיה שהקשו הראשונים, למה אנחנו אומרים בתחילת ההגדה, הלך מעניה, ואילו כאן, בקטע שלקראת סוף ההגדה, לפני ברכת אשר גלה, אנחנו אומרים, מצה זו, על שאנחנו אוכלים על שום מה, על שום זה שהבצק של אבותינו לא הספיק להחמיץ. לכאורה, זה שני טעמים נוגדים. האם אנחנו עושים זכר ללחם עוני, זכר לשעיבוד, או זכר לשעת הגאולה? וכותב דון יצחק אברבנל, כשאנחנו עם ישראל היו במצרים, הסיבה שהם אכלו את המצה, זה היה זכר לשעיבוד. אבל בפסח של דורות, שאנחנו אוכלים את המצה, זה כבר זכר למה שהעם ישראל יצא ממצרים, ואז המצה מסמלת את החירות. לפי זה, אמרתי נפלא מאוד, למה אנחנו מגביעים את המצה העליונה בדווקא באמירת מצה זו, ואילו בהלך מעניה אנחנו מגביעים את המצה החצויה, כי שמה שזה זכר לשעיבוד, ההלך מעניה, אז אנחנו מגביעים את המצה החצויה. ואילו פה שאנחנו אומרים מצה זו, שאנחנו אוכלים על שום מה, על שזה זכר לחירות, אם זה זכר לחירות, אז ממילא לוקחים את המצה השלמה, ולא את המצה החצויה. בעניין הזה של המרור, יש לנו קושיה עצומה שכל המפרשים הקשו על נוסח ההגדה שעכשיו אמרנו. מה זה מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה? מה זה המרור הזה? אגב, נוסח אחינו בני תימן, כמו נוסח דברי רבנו הרמב״ם, שהם אומרים בלשון רבים, מרורים מרורים אלו שאנו אוכלים על שומה. למה באמת הרמב״ם שינה את הגרסה? הגרסה שלנו זה מרור, זה שאנחנו אוכלים על שומה. כי הרמב״ם אומר, ככה צריך להסביר, שמרורים, אנחנו הרי אוכלים פעמיים את המרור. פעם אחת אנחנו אוכלים את המרור בשעת המרור, והפעם השנייה אוכלים אותו באמירת הקורך. אז ממלא כשאנחנו אומרים מרורים, זה שאנחנו אוכלים, זה חוזר על פעמיים שאנחנו אוכלים את המרור. ככה צריך להסביר בשיטת הרמב״ם ובנוסח בני תימן. אבל נוסח בני ספרד וככה נוסח בתלמוד שלנו, כתוב מרור זה שאנו אוכלים על שום מה. מה התכוון המגיד? הרי המגיד התעורר פה באיזושהי קושיה. מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה, על שום שבררו את חיי אבותינו במצרים. מה הייתה הקושיה של בעל המגיד? מה היה התירוץ? מרן החידה עליו השלום כותב בביאורו שמחת הרגל, ומרן החידה כתב לנו פירושים על גבי פירושים על ההגדה, חיבור אחד, שמחת הרגל, פה אחד, בתי הנפש, גאולת עולם, כמה וכמה ספרים נפלאים שרבנו הרב חידה, עליו השלום כתב על ההגדה, בביאורו שמחת הרגל הוא כותב כך, הרי החרוסת היא זכר לטיט, והירקות זה זכר לקש ולטבן, והמצה זה זכר לשעיבוד, לחם עוני. אם כך, למה אנחנו צריכים גם לאכול מרור? הרי אם אתה עושה זכר לשעיבוד, וזכר לטיט, וזכר לקס ולטבל, אז בחרוסת ובירקות ובאכילת מצה, כבר רצת הידי חובת הזכירה של המרירות. למה אנחנו צריכים גם להוסיף עוד דבר בפני עצמו של אכילת המרור? זה התכוון בעל המגיד לומר. מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה. בשביל מה אתה צריך לעשות זכר למרירות? הרי כבר אתה עושה זכר בחרוסת. אומר הרב חידה, על זה אמר הפסוק. על זה אומר הבעל המגיד. מה, אתה יודע למה אנחנו אוכלים? על שם וימררו את חייהם. מה זה וימררו את חייהם? נכון, אתה עושה זכר לטיט וזכר לקש ולטבן בירקות, והמצא היא זכר לעבדות. אבל זכר לקושי השעיבוד לא עשינו, ובשביל זה אוכלים את המרור, זכר לקושי השעיבוד. כך מסביר הרב חידה עליו השלום. בא הגאון, בעל הגאון זוכרנו לחיים עליו השלום, ומסביר פירוש אחר. והוא אומר שכוונת המגיד להקשות, לכאורה המרור הזה, איך אנחנו נוהגים לאכול אותו? הרי המרור אוכלים אותו בלא הסבה, בקורך אוכלים אותו עם הסבה, אבל כשהמרור נאכל בפני עצמו מברכים על אכילת מרור ואוכלים אותו בלא הסבה. אז הוא אומר, לכאורה למה? ממה היא נפשך? אם המרור זה זכר לזכור את מה שמררו את חיי אבותינו, אז מובן שאנחנו צריכים לאכול את המצה, לאכול את המרור בלא הסבה. למה? כי הסבה זה מרמז חירות, ואילו מרירות זה רומז לשעיבוד. ואם אתה אומר שהזכר הוא לקושי השעיבוד שעם ישראל סבל, אז אדרבה, למה הרי עם ישראל כתבו הראשונים נגאלו הרי קודם הזמן? בגלל קושי השעיבוד, זה השלים להם מרדו שנים, זה השלים להם ל-400 שנה. אפילו שלא היו בפועל במצרים 400 שנה, בגלל קושי השעיבוד שעבדו יום ולילה, זה נחשב להם שכאילו הם השתעבדו כל כך הרבה שנים. אומר, אם כך, אז המרור זה סיבה לגאולה. אם זה סיבה לגאולה, אז תאכל אותו בהסבה. ועל זה אמר המגיד. מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה. האם המרור זה זכר שמררו את חיי אבותינו במצרים, ולכן יאכל אותו בלא הסבה, או שזה זכר לקושי השעיבוד, שזה סיבה למה עם ישראל נגאל יותר מוקדם? אומר המגיד, זה זכר לשעיבוד, על שום שמררו את חיי אבותינו, וזה לא זכר לקושי של השעיבוד, ולכן זה הטעם למה מרור זה אוכלים אותו דווקא בלא הסבה. בספר מגיד דבריו ליעקב הוא מסביר פירוש אחר. הוא אומר, לכאורה מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה, מרור זכר לגלות, למה לא נגאלנו מכל השעיבוד מלכויות האלה? לכאורה כבר היינו אמורים להיגאל. ברגע שכבר נגמרו כל הניצצות של אדם הראשון שהיו במצרים, היה צריך לבוא הגאולה השלמה. אומר המגיד ורב ליעקב, בא המגיד ואומר, על שום שמררו, בגלל שמררו את חיי אבותינו במצרים, והכבידו את היד על עם ישראל, לכן עם ישראל ירד, לכן עם ישראל ירד ויצא ממצרים קודם הזמן. למה? כי קושי השעיבוד השלים ל-400 שנה, אבל סוף סוף, עכשיו אנחנו משלמים את הפירעון. איפה הפיראון? בכל משך הגלות. ועל זה אומר, אתה יודע למה אנחנו עדיין לא נגאלנו בשלמות? בגלל שמררו. זאת אומרת, סיבת המרירות הייתה שעם ישראל לא יוצא ממצרים, שעם ישראל יצא ממצרים קודם הזמן, אבל מצד שני, הוא לא השלים עדיין את השנים בפועל את הזמן. נכון היה קושי השעיבוד, אבל צריכים להשלים את הזמן. לפי זה מובן ההמשך. מה כתוב? בכל דור ודור, חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא ממצרים. למה? תשים בדעת שלך, כל אחד צריך לשים בדעתו, שעכשיו אנחנו בגלות המרה והקשה הזו, הטעם שאנחנו עדיין נמצאים בגלות, זה בגלל שעדיין לא הושלם המספר של 400 שנה. תשאלו, למה שם היינו 210, ועכשיו בשביל כל כך, מה היה נשאר לנו? עוד כל כך הרבה שנים? מה נשאר מתוך 400? עוד 190, קץ. אם הגיע לקץ שנים, נשלים את זה בעוד 190 שנה של הגלות, ומספיק. למה אנחנו צריכים לשלם על זה כבר קרוב ל-2000 שנה? כי השעיבוד הוא לא היה במצרים. כשהשעיבוד היה במצרים, אז היה סך מסוים של 400 שנה. אבל ברגע שהשעיבוד הוא לא היה במצרים, ה-190 שנה האלה נפרסים על יותר הרבה זמן שנים. בספר חבל בני יהודה של הרב חביליו עליו השלום, הוא מפרש פירוש אחר. הוא אומר ככה, הרי קיימה לאן, הגמרא אומרת בפסחים דף למתת עמוד א', שאלו ירקות שאדם יוצא בהם בפסח. המשנה מביאה חמישה דברים, תקף אנחנו נדבר עליהם. בלי נדר, כמה רמזים יפים, מה שכותב רבי יעקב אבו חצר עליו השלום בבגדי הסרד, מה שכותב רבי אליעזר פאפו בהגדה שלו אורות פלא, ועוד. כמה פירושים נפלאים על דרך עבודת השם, מה רומז בעצם כל העניין הזה של הסוגי ירקות שבהם אנחנו יוצאים ידי חובה. כמו שכותב בספר מדרש בחידוש, שכל החמישה ירקות האלה, חמש ירקות שאנחנו יוצאים בהם ידי חובה בפסח, זה רומז בעצם לכל הגלויות, ככה הוא מסביר. הוא אומר, מה אנחנו מתחילים, ואלו ירקות שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח, אז הוא אומר, בהתחלה מה המשנה אומרת? מרור. מה זה מרור? כנגד גלות מצרים, והם מרו את חייהם. אחר כך, הירק השני נקרא חרחבינה. מה זה חרחבינה? זה כנגד גלות בבל, שהיא החריבה את בית המקדש. תמחה כנגד גלות מדי, שהקדוש ברוך הוא תמך בנו להינצל מהמן הרשע. תמך בנו לבנות את בית המקדש השני. ולשין כנגד גלות יוון, שגזרו על עם ישראל שלא ילמדו תורה. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. עול השין זה נוטריקון עול שין, לשון שינון התורה, וגם לשון שן סלעים, שהיו מכבידים עלינו עבודה קשה. וחזרת זה כנגד הגלות האחרונה. וחזרת, הגמרא אומרת, מה היא חזרת? חסה. ולמה נקראת חסה? דחס רחמן עילבן, שהקדוש ברוך הוא בא והס עלינו. לכן אנחנו מבקשים שהחזרת לשון חזרה, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותנו למקום הראשון, לירושלים עם עיר הקודש. הקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר את המלכות לפי שהייתה שלו, וכך כותב נתן עוזיאל, כשעם ישראל בפרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא אומר להם, ועשה אתכם הכנפי נשרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם, ולקח אותנו בענני כבוד טיסה ישירה לבית המקדש, ושם אכלנו את הקורבן פסח. אז כמו בגאולה הראשונה, שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, נכון, עדיין לא היה בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים וכבר הטעים אותנו את הטעם הזה של גן עדן של בית המקדש. בתוך הר המוריה אכלנו את הקורבן פסח כל עם ישראל. לכן גם עכשיו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיהיה חזרת. ככה מסביר בספר מדרש בחידוש. רבי אליעזר פאפו מסביר פירוש אחר. הוא אומר שכל הירקות האלה שאנחנו אוכלים, שאפשר לצאת בהם ידי חובתו, אומר זה חוזר בעצם על האדם, בעניין העבודה שלו. אומר, אנשים משקיעים את כל החיים שלהם בעבודה. לא מספיקים לבוא לשבת, לבוא למוסף, לשבת ללמוד תורה. אומר, דע לך, הירקות זה כינוי לממון. למה? כי הממון הוא כל הזמן גורר את הבן אדם. אתה עובד עבודה אחת, אתה רואה, הנה, הרווחת, אתה אומר, יאללה, בוא נעבוד עוד עבודה. בוא נעבוד עוד עבודה. כבר אתה עובד 8 שעות יומית, אחר כך הוא נוסע על המונית, הוא מחפש איפה לעבוד, איפה לגרוף עוד כמה שקלים. למה? אוהב כסף, לא יגזר כסף. זה כמו הירקות שהם גוררים את הבן אדם. הוא אומר, וגם משום שעל ידי ובסיבת הממון, מעוטת שיהפכו פניו לירקון בר מינן. הרי אחרי 120 פניו של האדם נהיות כמו ירוקת. הוא אומר לכן, מה האדם יעשה? הוא אומר, הראשון, אומר אלו ירקות שאדם יוצא מהן ידי חובתו בפסח. מה זה בפסח? דילוג. תעשה את המלאכה שלך הרי ולא קבע. מה הגדר לזה? בחזרת. תזכור שהממון הוא גלגל שחוזר בעולם. ובזמן שהגלגל למעלה, אתה לא צריך לתרוח הרבה. ואם להפך חס ושלום, לא יעזור כמה שתתרח. וכשיקבע בדעתו כך, עולשין. מה זה עולשין? עול שמיים. יעשה הכל במסע ומתן באמונה. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד, וזמן מלאכתו לחוד. הוא אומר, וגם על ידי שהוא יחשוב שהממון הוא גלגל שחוזר בעולם, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, שדביתו דרב יוסף, הוא אמר לה, כשבא לך, אני... תזדרזי, תביאי לו את הלחם. למה? כי בסוף שהנכדים יהיו עניים, שגם להם יביאו את זה מהר, ולא יתעכבו. הוא אומר, תזכור, אחרי עולשין, ממבה, תמך. הוא אומר, מה זה תמך? תהיה תמכין דאורייתא. תוציא מהממון שלך ותיתן לאחרים לתחזיק תלמידי החכמים, ועל ידי זה אתה תזכה שגם אחרים יבואו ויתנו לילדים שלך. הוא אומר, אבל בשביל שיהיה סיפק בידך לעשות תורה, מצוות ומעשים טובים, מה צריך שיהיה? הרחבינה. אומר, מה זה חרחבינה מלשון? חרובים. אתה תסתפק, כמו רבי חנה בן דוסה, מספיק לו קו חרובים מערב שבת לערב שבת, כמו שכתוב בגמרא בברכות דף י"ז, בתענית בדף כ"ד. אומר, או חרחבינה שיחריב עצמו מתענוגי העולם הזה. כי בלי זה, איך אתה מזכה לתורה? ובמרור, שגם בשעה שאדם עוסק במסע ומתן, איפה הלב שלו יהיה? מתי כבר אני אבוא לבית המדרש? אני עכשיו מוכרח, אני נהנה מיגיע הכפיים, מה אני יכול לעשות? אבל הלוואי ואני אזכה כבר שיגמר השעות של העבודה, ואני אשב לעסוק בתורה. וזה רואים בפועל. אתה רואה אנשים כבר עבדו, סיימו, בנקים, נגרים, לא משנה מה, כל אחד בעבודה שלו. אתה רואה, יש כאלה, כשבאמת שגמרו את הפנסיה, יצאו לפנסיה, תראה אותם כל היום בבית מדרש, לכל הפחות חצי יום שכולו תורה הם עושים כל יום. הם יקבלו שכר על כל השנים האחרים. נכון. אז זה, לכן צריך לראות מה הטעם שאוכלים את המרור, הוא אומר. אם כך הוא שומר, מכיוון שמצווה נמובחר בחזרת, הוא אומר, אבל החזרת היא לא כל כך מרה, אז למה אתה אוכל אותה? אומר, אתה יודע למה? על שם שמררו המצרים. הוא אומר, אפילו שמררו אותנו מרירות קלה, גם זה נחשב להם לעוון. עבודה שזה יהיה בפרח, כמו שהגמרא דורשת במסכת סוטה בדף י' א', אף על פי כן זה נחשב עם המרור. אז אני חשבתי להוסיף על דבריו עוד דבר נפלא. הרי אינו דומה אדם שהוא עובד עבודה ומרים אותו, בין אם הוא היה בן מלך, לבין אם הוא היה אדם פשוט, בן של מלך שבאים ומעבידים אותו בהרבה יותר קשה. עם ישראל נקראו בני מלכים, כתוב בגמרא במסכת שבת. אם אנחנו נקראים בני מלכים, אז אפילו עבודה קלה שבאו המצרים ושעבדו בנו היה לנו קשה. ולכן זה אומר המגיד, מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה. אתה יודע למה אתה אוכל? על שום שמררו את חיי אבותינו במצרים. הבאתי לזה סיוע. בירושלמי כתוב, במסכת פסחים בדף י' ח' עמוד א', פרק ב' על חהה. אומר ירושלמי, אתה יודע למה אוכלים את החזרת? כי החזרת בזמן שהיא גדלה, ההתחלה שלה היא מרירה, היא מתוקה. ההתחלה כשהיא גודלת היא רכה, היא מתוקה. תחילתה מתוק, אמר רבי חייא, אמר רבי הושעיה, תחילתה מתוק וסופה מר. כשהוא מתחיל להתקשות ולהתחזק יותר, אז הוא נהיה הרבה יותר חמור. אומר רבי אליהו הכהן איתמר ישם בביאורו על ירושלמי, אגדת אליהו, הוא אומר, כיוון שיש לנו הגדרה שנקראת אני בן טובים, כמו שכתוב בגמרא במסכת כתובות בדף סמך וב, כמו שכתוב בירושלים במסכת שקלים, יש הגדרה של אני בן טובים, כמו שהילל הזקן הלך ורץ לפניו. אומר רבי אליהו הכהן מזמיר, מה פירוש בירושלמי שהמרור תחילתו מתוק וסופו מר? וכי אנחנו עכשיו טועמים מתוקה? לא, אתה טועם רק מרירות. אומר בספר אגדת אליהו על הירושלמי, הוא אומר, עצם זה שהיה הדבר שתחילתו מתוק סופו מר, הוא מרור כפליים. יש הבדל בין ירקות שבתחילתם ממרים, יש להם את המרירות בטעם הסביל, אבל דבר שהיה מתוק ונהפך להיות מר הוא בהרבה יותר קשה. משל, למה הדבר דומה? זוג שהיו אוהבים אחד את השני, ברגע שהתגרשו ונהיו שונאים זה לזה, כבר שכחו את כל הימים היפים שהיה להם. עם ישראל כשהיו במצרים, מה אמר להם פרעו? אמר להם פרעו, כשבא ליוסף הצדיק, הוא אמר לו, במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך. ואחר כך, וימררו את חייהם. אומר ירושלמי, לכן אוכלים את המרור דווקא, למה? כי בתחילתו מתוק וסופו מר, ועל ידי זה אתה מבין את גודל קושי השעיבוד. וכפי ההבנה שלנו בקושי השעיבוד, ככה התגבר בנו העניין של ההודעה והשבח לקדוש ברוך הוא. לכן, אומרים בהגדה, מרור זה על שם שאנחנו אוכל, על שום מה? אתה יודע על מה אתה אוכל אותו? על שם, וימררו את חייהם. מה זה וימררו את חייהם? כותב האלשיך הקדוש בפרשת שמות על הפסוק הזה, וימררו את חייהם, לא רק החיים הגשמיים, אלא החיים הרוחניים שהיו לנו. היו מחטיאים אותנו, וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו. כשהעם ישראל יצאו ממצרים, הם קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים. קורבן פסח, דם המילה, עשו מסירות נפש, כמו שמורבי תמיד מסביר, כשאנחנו אומרים את ההגדה בליל פסח, אנחנו אומרים, ויראו אותנו. מה זה ויראו אותנו? ויראו אותנו, עשו אותנו רעים, הם קלקלו את המידות שלנו, הם הפכו אותנו, הטבע של הנשמה היהודי האלוקית, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חלק אלוק ממה, לא כמו הגוי, שיש לו נפש בהמית, כמו שכותב הזוהר חדש. לא, אלא כמו שמביא הרמב״ם. אנחנו סך הכל, אנחנו מותר האדם מן הבמה עין כהכולה ולבד הנשמה התאורה שיתידה דין וחשבו לפני כיסא כבודיך. והיות והנשמה שלנו חצובה חלק אלוק הממן ומחצב הנשמות, לכן אנחנו אומרים וימררו את חייהם. מה זה וימררו את חייהם? מיררו את החיים שלנו, כי החיות של עם ישראל זה הנשמה, והם קלקלו לנו את הנשמה. לזכר לזה אנחנו אוכלים את המרור ואומרים מרור זה שאנחנו אוכלים תמיד. אפשר להסביר עוד דבר, ש להוסיף עוד דבר, שהפסוק אומר, דוד המלך אומר, וחטאתי נגדי תמיד. הרב הקדוש, השר שלום מבלז כותל, והיה עליו השלום, החכם יעקב מוצפי רגיל להגיד את זה בדרשותיו. אומר, יש לנו בתהילים פעמיים כתוב תמיד. פעם אחת כתוב שיביתי השם נגדי תמיד, פעם כתוב וחטאתי נגדי תמיד. הוא אומר, זה שני תמידים, אחד בבוקר, אחד בין הארבעים. זה דרך הבעל תשובה. מצד אחד הוא זוכר כל הזמן את השיביתי השם נגדי תמיד שקדוש ברוך הוא קירב אותו, מצד שני שלא יתגאה ולא יתרברב, וחטאתי נגדי תמיד. אז אמרתי, לפי זה מובן מה שאנחנו רואים בהגדה. מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה, על שם הם מרו את חיים. שאלנו בהתחלה, לכאורה, מה היה צריך לאכול? קודם את המרור,
ואחר כך אתה מצא.
לפי מה שאמרנו עכשיו זה נפלא. באמת אתה מצא, זה זכר לחירות.
אבל אחרי הזכר לחירות לא תתרברב ותגיד, אני בן חורין ונגמר.
לא, תזכור מרור וחטאתי נגדי תמיד. תזכור גם כן את מה שעם ישראל עבר שם, לאיזה שעיבוד קשה, לאיפה נפלנו, הכל בו כותב בהלכות יום טוב בסימן נ"ח, שאפילו היה בעם ישראל, הבכורות שבעם ישראל היו כומרים לעבודה זרה. עד כדי כך, לא סתם כתוב, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. כי היו מעם ישראל, הבכורות מעם ישראל, זכר לזה כותב הכל בו, אנחנו מתענים, תענית בכורות. אתמול הערכנו בשיעור בכל הסוד הזה של תענית בכורות. בכל אופן, זה העניין שאומר, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר לבדים. הגאון רבי יוסף חיים כותב בספר בנו ידע על סוד ה' עמוד ב', הוא אומר, מה זה וימררו את חייהם בעבודה קשה? הגמרא אומרת שנתנו עבודה של הגברים לנשים, של הנשים של הגברים. הוא אומר ככה, הוא אומר, תראה, אישה, תן לה לתפור, תן לה לבוא, לנקות אורז, תן לה דברים, היא אלופה בזה. תגיד לגבר, בוא, תתחיל לברור אורז. הוא עושה ככה, טרח, 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 פתאום, אומרת לו אשתו, הנה, תראה, פה תולעת, פה תולעת, פה נגוע, פה נגוע. כל אחד העבודה שלו, מאידך גיסה, תבוא, תגיד לה, אישה, לכי תעבדי בבניין, לכי תעבדי ביתית. הרי לבין השתיים, תגיד לך, אדוני, אני לא יכולה. אומר, זה, אומר רבנו יוסף חיים, זה הכוונה, ואמרו את חיים בחומר. מה זה ואמרו את חיים בעבודה קשה בחומר ולבנים? שנתנו לנשים ללכת ולעבוד בלבנים. מי שמתאים לו לעבוד בלבנים, נתנו לו לעבוד במלאכות שקשה לו בנפש. הרי מה שקל לך בנפש, גם אם מעבידים אותך, זה מתאים לך עבודה, הרבה יותר קל. בוא, תהיה שיפוצניק, אתה אלוף בשיפוצים, יגידו לך, בוא תעבוד בשיפוצים, בסדר, אין בעיה. אבל ברגע שאתה לא מסוגל לגעת בצבע, ולא מסוגל להזיז אצבע, מה עכשיו אתה אומר לי? אומר רבנו יוסף חיים, וזה היה החידוש. שהיו הרי אנשים, היו הולכות ומביאות להם את האוכל, אבל מה היו אנשים עובדות? בחומר בלבנים, היו עובדות בתית. עכשיו, באים הגברים, מתחילים לגבל להם, לעזור להם. אדם עובד בתית, מה עושה? כל הידיים שלו מלוכלכות. אומר, ככה היו נותנים להם לאכול את האוכל שלהם. גם המצות שהיו משעבדים אותם ונותנים להם לאכול רק את המצות, ובקושי שנותנים להם זמן לאכול, גם זה נותנים להם לאכול את זה עם ידיים מלוכלכות. זאת אומרת, לא היה להם טיפה של נחת רוח. וזכר לזה אנחנו אומרים מרור זה שאנחנו אוכלים על שום מה. ככה מסביר הגאון רבנו יוסף חיים. למה כתוב וימרו את חייהם? למה לא כתוב וימרו את... למה כתוב את זה בלשון רבים? כי מיררו, כך כותב הראשון לציון, הגאון המקובל, רבי יעקב ישראל אל גזי, יש לי את החיבור שלו, מגיד דבריו ליעקב על הגדה של פסח, חיבור עבי קרס, פירושים עצומים ונפלאים. וככה הוא כותב שמה, וימררו את חייהם בלשון רבים, למה? כי מררו את חיי אבותינו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אומר רבינו יעקב אבוחצירא עליו השלום, בביאורו על הגדה, הוא אומר בספרו בגדי הסרד, הוא אומר דבר נפלא מתוק אף לב אפלה. הוא אומר תראה, בוא תיקח את המרור, תרשום אותו במילוי. מרור, איך כותבים במילוי? מ-מ-מ, רש יוצ'ין, ו-ו-ו, רש יוצ'ין. מה האותיות האחרונות שיצא לנו של המילוי של מרור? האות האחרונה של המ-מ מ-מ, והאות האחרונה של הרש, רש יוצ'ין, זה שין, והאות האחרונה של הו-ו, זה ו-ו. והאות האחרונה של הרש השנייה, זה עוד שין. ביחד איזה מילה יצא לנו? מסוס. יפה מאוד. אומר רבנו, אומר רבי יעקב אבו חצרה, מרור, השפה תיבות של המילוי שלו זה מסוס, שכל המרור וכל המרירות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הכל הפך לנו את זה לססון ושמחה. כי אם עם ישראל לא היו, לא היה להם את החומר והעבודה קשה, לא היה ויינחו בני ישראל מן העבודה. לא היה להם את ההנחה הזו והדבקות הזאת בקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש בבראשית, בדף חף זין ועוד, דורש את כל, את כל המהלך הזה של וימרו את חייהם בכלל על התורה הקדושה. אז אומר, מה זה בחומר? בעבודה קשה זה בתלמוד, חומר זה קל וחומר, לבנים ליבון הלכה, עבודה בשדה זה ברייתא. אומר רבנו, אומר רבי יעקב אבו חצר, הדבר גדול מאוד. אומר, זה בא לרמוז לנו לעבודת השם, שאין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. נמצא מה שאנו אוכלים מרור בלילה, הוא לזיכרון טוב, שבשביל שמררו המצריים אותנו ונתאבנו, שתהיה אותה מרירות לעבודתו יתברך, בשביל זה זכינו לתורה, למרירות התורה. שמעו עכשיו את הלשון שלו, כמה זה מחזק אותי, את כולנו יחד. ובזה נסיים במילה הזאת. ומרירות התורה שמחה היא לנו. תשמעו את לשונו של רבי יעקב אבו חצרה בגדי הסרד עמוד רס סמכה, הוא מביא לזה ראיה מהגמרא במסכת שבת פחת, לא נאריך בזה עכשיו, אבל מרירות
התורה שמחה היא לנו. כלומר, אדם לומד תורה, מרגיש הכל קשה. לומד את הגמרא, קשה לו. לומד בבלי ירושלמי, אתמול בא אליי בעל תשובה, אתמול אחרי השיעור. אומר, אני כבר כמה שנים חוזר בתשובה. אין, ואין, בקושי אני מצליח מסכת תענית. איך אתה, בבא קמא, בבא מציאה, בבא בתרא? אני בקושי בתענית מצליח. הראיתי לו את רבי יעקב אבוחצירא הזה. תראה מה אומר פה. ומרירות התורה היא שמחה לנו, אדרבה. כשמרור לך בתורה, כשאתה מרגיש שקשה ולא הולך לך, ובכל זאת אתה מתאמץ, אדרבה, המרירות, זה העונג הגדול. כמו שהמדרש רבה כותב במקץ צבי ב', אין לך אדם שאין לו איסורים, אשרי מי שאיסוריו בתורה. שמעתי ממורי ברבי הגאון הקדוש הרב דב קוק, ששמע מהסטייפלר, שהסטייפלר עליו השלום אמר, כל מי שיש לו איסורים, ורח לתורה, זה יהיה כנגד זה. זה הפשט במדרש. אומר, מה זה איסורים של התורה? או, לומד התוספות לא מבין, לומד הרמב״ם קשה לו, לומד שולחן ערוך, בא לכתוב תשובה בהלכה, כל אחד בדרגה שלו. מרירות התורה היא שמחה לנו, לפי זה מובן. למה אומרים ארוך זה? למה אתה מקביעה אותו? אתה רוצה להראות לכולם שמרירות התורה היא שמחה לנו. השם יזכה אותנו, כי ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, זכה בעזרת השם, להרגיש את ההרגשה הקדושה שיורדת בחג המצות, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. עכשיו נשמע דברים נפלאים ומתוקים מידידנו הגאון רבי יעקב שמש, בכבוד.